שנת תפריש ממהי. במדרש, פרשה זו סתומה, רש"י מביא בתחילת הפרשה, שנסתמו הכוונה עיניהם וליבם של ישראל. אז הוא אומר כך, העניין להראות שבני ישראל עושים רושם. וכפי מה שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל, כך נעשה פרשה סתומה בתורה. וזהו עצמו עניין אנוכי ארד עמך מצרימה. וזה מה שכתוב, עמו אנוכי בצרה. בצרה. כי גלותם של בני ישראל איננו עונשים בלבד. זה לא רק עונש. הגלות היא לא רק עונש. רק כמו שהגאולות מסודרות בסדר נכון, גם כך יש סדר לאלה הגלויות. גם הגלויות מסודרות. זאת אומרת, זה חלק מהתוכנית האלוקית של ההתפתחות של העולם. דאיתא אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. את התורה וישראל וריבונו של עולם, זה הכל דבר אחד. וכמו דשמא קדישא ואורייתא, סתים וגליה, כמו שהשם הקדוש והתורה, יש חלקים, או לפעמים הם גלויים, או לפעמים הם סתומים, הם נסתרים, ולפעמים הם מתגלים. אז כך גם בנפשותיהם של בני ישראל. לפעמים הדברים סתומים, ולפעמים הנפשות סתומות, ולפעמים הנפשות גלויות. ובזמן המקדש הייתה התגלות למעלה ולמטה. יש זמן של גילוי פנים ויש זמן של הסתר פנים. אז בזמן המקדש הייתה התגלות למעלה ולמטה. ובעת הגלות הכל בסתום. זה הסתר פנים, הכל סתום. ובשתי הבחינות הנ"ל, דהיינו, סתים וגליה, נשתפכו בני ישראל. כמו שחז"ל דורשים על הפסוק שחורה אני ונבה, בנות ירושלים, שחורה אני בגלות, ונבה בגאולה. אבל זה אני, תמיד זה אני, זה אותה אחת. אלא אותה אחת לפעמים היא שחורה ולפעמים היא נבה. כן, כתוב גן נעול, פירוש מה שבני ישראל יכולים להסתיר את עצמם, ושלא להתערב בין האומות ביותם בתוכה. וכתוב כשושנה בין אבוכים. זאת אומרת, יש תיאורים בשיר השירים שמתארים את ישראל בגלות. גן נעול כשושנה בין אבוכים, שאז בגלות כנסת ישראל היא כמו שושנה אטומה. וכמו כן, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. דרשו חז"ל כמו תפוח שאין לו צל. פירוש, כשבני ישראל בגלות, בין החוכים, כך הוא הסדר גם למעלה, כי יכול להיות כמו תפוח בסתום. אבל בני ישראל יודעים הסוד, שכך יש בחינה של סתים וגליה. זאת אומרת, זה סדר המציאות. לפעמים המציאות היא סתומה, ולפעמים היא גלויה. ולכן מתחזקים באמונתו גם בלילות. וזה מה שכתוב, בצילו חימדתי וישבתי. מה הכוונה? פירוש שזכו לבוא אחר כך מבחינת ההתגלות. אומרת, גם בשעה שהוא סתום, שהוא לא גלוי, אבל בני ישראל בטוחים שבאיזשהו שלב, מה שעכשיו סתום יתגלה. שאחר כך נגלה עליהם עיני כבודו יתברך בפרהסיה, כשהייתה הגאולה למטה. וזה גל נעול, בחינת ההתגלות. גל נעול, וגם אמת, גל נעול וגל נעול. הכל בעת הסתום שכתוב נעול, והם בחינת מה שכתוב במדרש, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. מעניין, אומר. באמת כתוב מצד אחד גל נעול וגל נעול. הלב, כי הלב נסתר ונקרא גל, והעין גל. ושניהם, באמת גם הלב וגם העין נסתמו. ועין ולב הם העיקר, כידוע, כמו שכתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עיין שם במדרש. ומאחר שעיקר הכוח בהם בבחינת הקדושה, זאת אומרת, העין והלב, עיקר הכוח בהם בבחינת הקדושה, גם העין וגם הלב, והראיה שהתורה אומרת ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, התורה דורשת שמירה באופן מיוחד של הלב ושל העיניים. כן? ומאחר שעיקר הכוח בהם בבחינת הקדושה, אז הוא אומר, אז זה לא פלא שגם יש אצלם מצב של האסתר. באיברים האלה, שעיקר הכוח בהם בבחינת הקדושה, יש אצלם גם מצב של אסתר, ולכן כתוב ולא תתור. ועיין בזוהר הקדוש, ועיין בזוהר הקדוש, ועל שני אלו נתקן מצוות התפילין. זאת אומרת, שני אלו הכוונה העיניים והלב, הלב והעיניים, של יד נגד הלב, ושל ראש ולתותפות בין עיניך. ובכללות ישראל יש לומר, כי השבטים שהם מבטאים את הלב ואת העין, אם מתייחסים לעם ישראל כאל גוף אחד, אז הם יהודה ויוסף. הם שניים, התפילין, שהיד מיוחסת ליהודה, כמו שכתוב, ידך בעורף אויביך. ידיו רב לו, כן? וליוסף הראש, כמו שכתוב, לראש יוסף, כן? בנות צעדה עלי עין. הראש והעין הם יוסף. אז הם עיקרי האיברים בבחינת הקדושה, כמו שהוא אומר, ולכן התורה הקפידה כל כך, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הקדושה תלויה בשני האיברים האלה, אבל אצלם גם יש מצב של הסתרה, ולכן כתוב, כשיש מצב של הסתרה, כתוב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, העיניים והלב. הסתימה, כשהכל גלוי, אז זה גלוי ללב ולעין, וכשהכל נסתר, כשיש מצב של הסתר, אז דווקא האיברים האלה, אצלם מתגלה באופן מיוחד הבחינה של ההסתר. כן, אז זה הקטע הזה. כן. בפסוק ויקרא, הקטע הבא, בפסוק ויקרא יעקב אל בניו. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר להם, קפצו ושימו בני יעקב. כתוב, ויקרא יעקב אל בניו. כי קריאה ולשון התקרבות והתחברות. הנציב אומר, כתוב, ויקרא יעקב אל בניו. מה זה אל? היה צריך להגיד, ויקרא יעקב לבניו. אז הנציב אומר כלל, בדקדוק, בעברית. שכתוב ל, הפירוש הוא קורא להם ממקום אחר אליו. שכתוב אל, כשהתורה מדברת, התורה אומרת, היא מדברת על קריאה אל, אז זאת, כמו שהוא אומר כאן, זאת קריאה של התקרבות, קריאה של חיבה. הפירוש שהם נמצאים איתו, אז מה הפירוש? הוא קורא קורא אלה, אליהם, קורא אליהם, הקריאה היא קריאה של חיבה. כתוב, ויקרא אל משה וידבר אליו, מאוהל מועד לאמור. ויקרא אל, הוא לא קרא למשה, הוא קרא אל משה. אז רש"י שם אומר, נדמה לי, קריאה של חיבה. כי קריאה הוא לשון התקרבות והתחברות. כמו שכתוב, וקרא זה אל זה ואמר. וגם שם, זאת קריאה של התקרבות. ולשון מינוי, כמו שכתוב, כן? כמו שכתוב, ויקרא לאור יום, ולחושך קרא לילה. מה פירוש ויקרא לאור יום? אז חזל, רש"י מביא נדמה לי, ויקרא לאור, מינה אותו, ציווה אותו, כן? להאיר ביום. פרשו חזל, הנה אומר, קריה רחמנה לנהורה, קרא הקדוש ברוך הוא לאור, ופקדי המצוותא דאמרה, הוא מינה אותו, ציווה אותו על, על היום. והעניין, אז מה הכוונה ויקרא יעקב אל בניו? והעניין, שנתן יעקב אבינו עליו השלום לכל שבט מינוי שלו. וזה הפירוש ויקרא יעקב אל בניו. נתן יעקב אבינו עליו השלום לכל שבט מינוי שלו, והראה לכל אחד מקומו וההתחברות שלו ביעקב אביהם. כי כמו שיעקב אבינו עליו השלום מקיים כל הבריאה, כמו שאמרו חז"ל שצורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד, אז האמירה הזאת, צורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד, כמו שהוא מסביר, פירושה זה לא ציון לשבח, אלא הכוונה היא יעקב אבינו מקיים כל הבריאה. זה הפירוש, צורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד. כן, השבטים הם העמודים שכל העולם עומד עליהם, ועל זה כתיב להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מה הכוונה מצוקי ארץ? עליהם הארץ עומדת. וכתוב להשם אין אדם, וכל שבטי ישראל אין אדם, הוא הצורה של יעקב אבינו, שאמרו חז"ל שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. חז"ל אומרים שהיופי של יעקב אבינו היה מעין היופי של אדם הראשון. וכל השבטים הם, אז הוא מסביר, מה הכוונה יופי? המילה יופי פה היא לא במובן של יופי כפשוטו, אלא הכוונה, כמו שהוא אומר, זה העיקר. וכל השבטים הם ענפים שמתפשטים מזה האילן. וכתוב, בהמשך הפרשה, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. ייתכן לפרש, כי הברכה הייתה ממידה הזאת. המילה כתוב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. גם שם הרמב"ן מסביר. המילה וזאת, כן, פרט לפירוש הפשוט שלה, היא באה לציין מידה מסוימת. זה מה שהוא אומר. ייתכן לפרש, כי הברכה הייתה ממידה הזאת. ועל ידי שחיבר ודיבק אותם לבחינה הזאת, אז מאותה בחינה, מאותה מידה, קיבלו מזאת הברכה. וזאת הברכה, גם כן אותו דבר. וזה שרמזו חז"ל במדרש, לכן כתוב, וזאת הברכה. יעקב אבינו מסיים, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. אז המילה וזאת היא משמעותית. ומשה רבינו, כשהוא מתחיל לברך את ישראל, הוא אומר, וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל. גם כן, וזאת. החז"ל אומרים, במקום שסיים יעקב, התחיל משה רבינו עליו השלום. אין שם בפרשת וזאת הברכה. וזה מה שכתוב, וזאת אשר דיבר, שהוא לשון התמנות. שדיבר להם בחינה הזאת שהיא מלכות שמיים. ויברך אותם הזאת, הנזכרת לאל, שבו הברכה. כמו שכתוב, וזאת הברכה. ומצינו בבני יוסף, שאמר יעקב אבינו עליו השלום, ככם נא אליי ואברכם. מה פירוש ככם נא אליי ואברכם? מה זה ככם נא אליי ואברכם? אז הוא אומר, יש פה, יעקב אבינו מגלה לו, שיקרב אותם אליו, ככם נא אליי, תקרב אותם אליי, אז לא, אז אני, לא שאני אפרך אותם, אלא ממילא יתברכו ממנו. ככל שהם יותר קרובים אליו, ממילא הם מתברכים ממנו. ההתקרבות שלהם אליו היא עצמה תביא ברכה. וממילא יתברכו ממנו. מכל שכן, כפי התקרבות וחיבור הנפשות לשורש, זאת אומרת, אם יעקב אבינו אומר ליוסף, ככם נא אליי, וממילא הם יתברכו, אז הוא אומר, מכל שכן, כשאדם מתקרב לריבונו של עולם, אם התקרבות ליעקב אבינו מביאה ברכה, כאן וחומר התקרבות של אדם אל שורשו, כן, על ריבונו של עולם, ודאי וודאי שמביאה ברכה. מכל שכן, כפי התקרבות וחיבור הנפשות לשורש, מקבלים ברכה משם. וזה גם כן ברכת השבת. כתוב, ויברך אלוקים את יום, את יום השביעי ויקדש אותו. ויברך אלוקים את יום השביעי. למה? ביום השביעי יש סגולה של ברכה. ויברך אלוקים את יום השביעי. על ידי שהשבת מעלה ומקרבת את כל הברואים אל השורש. ממילא מקבלים ברכה. הברכה של יום, הברכה של היום השביעי, מהי הברכה? היא העובדה שביום הזה, הסגולה של היום הזה, היא ההתקרבות של כל הבריאה אל שורשה. ממילא, אותה התקרבות יש בברכה. ככל שמתקרבים לריבונו של עולם, כן, זוכים להתקרב, בעצם ההתקרבות יש ברכה. כן, תף ריש מבב. בפסוק, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. דרשו חז"ל כי פרשה זו הכנה על הגלות. כן? אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אומרים חז"ל, פרשה זו היא הכנה אל הגלות. על הגלות. ולכן אמרו שביקש לגלות הקץ. כי הנה השבטים הם העמודים אשר כל בני ישראל נשען או נשענים עליהם בגלות. כי הגימל אבות הם למעלה מאלמא דפירודה. יש מושג שנקרא אלמא דפירודה. העולם של הפירוד, עולם הפירוד, העולם שבו כביכול יש סתירות, יש דברים שנראים כנפרדים, האחדות שבו לא מתגלה. האבות שייכים לעולם שהוא עולם עליון יותר, שבו אין סתירות, בו אין פירוד, בו הכל בהיר, הכל אחדותי. אז השבטים הם העמודים אשר כל בני ישראל נשענים עליהם בגלות. כי שלושת האבות הם למעלה מאלמא דפירודה, והשבטים הם ההולכים עד אחרית הימים. זאת אומרת, זאת אומרת, אם יש מדרגות, מדרגת השבטים היא המקיימת, זה מה שהוא רוצה לומר, היא הנותנת כוח, מקיימת את ישראל בגלות. והשבטים הם ההולכים עד אחרית הימים. ומכלל שאמר אספו, היקבצו. אומר, אתה יכול לדייק את זה גם מעצם הפסוק. כתוב, האספו ואגיד עליכם. היקבצו ושימו בני יעקב. איזה שימוש לשון זה? האספו. אם צריך להגיד להם האספו, סימן שהם לא נאספים. צריך לאסוף אותם. אם צריך לומר להם היקבצו, משמע שהם לא מקובצים. הוא אומר להם, היקבצו ושימו בני יעקב. אז באמת, הדיוק בלשון הוא עצמו מוכיח את היסוד שהוא רוצה לומר, כן? ומכלל שאמר, אספו יקפצו, משמע שהמה באלמה דפיודה, קניין שנאמר, כמו שהמן אומר, כן? הנה עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זאת אומרת, העם ישראל בגלות הוא מפוזר ומפורד. זה עניינה של הגלות. מזרי ישראל, כן? מזרי ישראל יקבצנו. אז השימוש לשון בפרשה שלנו רומז למה שמתגלה אחר כך. פירוש. מה הכוונה? אז הוא מסביר. מה פירוש? אז הוא אומר להם, אספו, היקבצו, זאת אומרת שהם אינם מקובצים ואינם נאספים. כן? אבל מצד שני הוא אומר להם, אספו והיקבצו. מה הפירוש? אז הוא אומר, פירוש, שבני ישראל אימה מבררים האחדות גם באלמה דפירודה. זאת אומרת, יש להם תפקיד, לבני ישראל יש תפקיד גם כשהם מפוזרים, כשהם בעולם החושך, בעולם ההסתר, בעולם שבו כביכול נראות, כן, נראות סתירות, לא בא לידי גילוי האחדות. בני ישראל הם המבררים האחדות גם באלמה דפירודה. ולכן איתה במדרשות כי הדלת דגלים של בני ישראל במדבר הם המוכנים לעקור, הכוונה לעקור להתמודד עם הדלת מלכויות. דלת מלכויות הם דלת מלכויות של אומות העולם בגלות, כן, ארבע גלויות. ואיתה במדרש, במדרש בראשית, ומשם יפרד ויצא לארבעה ראשים. כי שם האחד פישון וכולי, כלומר, המדרש דורש כל נער ונער על המלכויות, ארבעת המלכויות. וכי יעלה על הדעת כי הראשים אשר מתפרדים מגן עדן הם הדלת מלכויות? הוא שואל, הראשים אשר מתפרדים, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים. הוא שואל, היעלה על הדעת כי הראשים אשר מתפרדים מגן עדן הם ארבע מלכויות? רק הנערות המושכים מגן עדן עד אלמה דפירודה, שהם הם הדגלים, כעניין שנאמר, כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, והם העומדים במקום שליטת המלכויות. כעניין שנאמר, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, והם היודבי שבטים. והאבות הם בגן עדן לעולם. זאת אומרת, היציאה מעדן זה רמז לגלות. והיציאה מעדן הם הכוחות שיוצאים מעדן, כמו שהוא אומר. הכוחות שיוצאים מעדן הם לא, הם לא ארבעת המלכויות, הם הכוחות שאמורים להתמודד עם ארבעת המלכויות. כן? הם הדגלים. והם העומדים במקום שליטת המלכויות, כעניין שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, והם היודבי שבטים, והאבות, האבות הם בגן עדן לעולם. לצאת מעדן זה אלמה דפירודה, כמו שהוא אמר קודם, האבות שייכים לעולם שאין בו פירוד, לעולם אחדותי. והשבטים הם העולים ויורדים להעלות התחתונים, ולכן רמז אשר יקרא אתכם, אשר יקרא אתכם, לא אומר אשר יקרא אותנו, אשר יקרא אתכם, וקשה אם הכוונה על זרם אחריהם, אבל אלה ממרותן, כי גם הוא אבינו, אם הכוונה לזרע שלהם, אז למה הוא אומר אתכם? הרי הזרע שלהם זה גם הזרע שלו, אז מה זה אתכם? היה צריך להגיד אותנו. אלא מה? כי גם הוא אחרמז שהוא למעלה מזה. אחרמז שהשבטים הולכים עם בני ישראל עד סוף כל הדורות כנל. ועל זכות השבטים מבקשים ברוגז אהבה תזכור. מה זה ברוגז אהבה תזכור? אז הוא אומר שהם אוהבי הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ודגלו עליי אהבה, ודגלו עליי אהבה, והם היודבי שבטים. דגלו זה הדגלים, זה היודבי שבטים. ויוסף המאחד אותם, כי אהבה גימטריה אחד. וכאשר היו חקוקים שמות השבטים על לב הארון לזיכרון לפני השם יתברך. ויתכן לומר בסוגריים, הוא כותב, כי האבות נקראים רעים דלא מתפרשים. יש ביטוי בזוהר, תרי רעים דלא מתפרשים, שני רעים שלא לא עוזבים אחד את השני. אז האבות נקראים רעים דלא מתפרשים, והשבטים דודים. ובאמת האבות והשבטים הם הכלים אשר הכין השם יתברך לקיום העולמות. ובפרט בני ישראל הבוחרים בדרכיהם צריכים להתחזק בזכות השורשים, כמו שכתוב, הבו להשם בני אלים. ובעניין המלכויות נראה שכתוב, מלכותך מלכות כל עולמים, והכל לכבודו ברא. ובאמת לבני ישראל בעצם הנהגת הבורא יתברך עמהם בבחינת אב, על ידי התורה והדעת שבני ישראל מבינים כי להשם הארץ ומלואה. והיא בחינת אבות. עוד פעם, באמת לבני ישראל בעצם הנהגת הבורא יתברך עמהם בבחינת אב, על ידי התורה והדעת שבני ישראל מבינים כי להשם הארץ ומלואה, והיא בחינת אבות. ויש בחינה של ידיעה, הבנה של השם הארץ ומלואה, שהיא נקראת בחינה של אבות. אך בחינת המלכות היא לברר ביד חזקה להילחם עם המורדים במלכות שמיים. זאת אומרת, יש בחינה של הבנה, יש בחינה, הבנה בשכל, הבנה בהכרה, ויש בחינה של כוח, ברור בכוח. היא לברר ביד חזקה להילחם עם המורדים במלכות שמיים. וזה יתקיים לעתיד, ועל זה נשתלחו בני ישראל באלמא דפיירודה, לברר ולהעיד על עול מלכות שמיים. וזהו בחינת י"ב שבטים והדגלים, את הבחינה של ההכרה, ההבנה של השם הארץ ומלואה, לזה הוא קורא בחינת האבות. י"ב שבטים, קודם הוא אמר שעניינם של השבטים זה הליווי של עם ישראל בגלות. עכשיו הוא אומר, בחינת י"ב שבטים זה הבחינה המעשית, ההשלטה באופן מעשי של מלכות השם בעולם. וזהו בחינת י"ב שבטים והדגלים, ללחום מלחמות השם, כמו שכדאית י"ב מנהיגים במלחמה, ובני ישראל לבסוף יתקנו את הכל. שתי הבחינות, גם יש בחינה של בן ויש בחינה של עבד. יש בחינה של אהבה, בן זה אהבה ועבד זה עירה. וזה מה שהוא אומר, והוא רומז. והם שתי העבודות שצריכים לעבוד אותו יתברך, ושתי העבודות האלה, כמו שהוא אומר, בחינה של בן ובחינה של עבד, והוא בחינת האבות והשבטים. שתי הבחינות, אחת שמתגלית באבות והשנייה שמתגלה בשבטים. טוב, עד כאן.